שבוע טוב ומבורך עליכם ועלינו ועל כלל ישראל. הלילה טוב בכסלו, שבעזרת השם שבוע טוב. חזק וברוך, יישר כוח, יזכו בעזרת השם לשיר לפני מלך המשיח בקרוב. ברשות מרן מלכה, שיחיה ויאריך ימים בטוב ובנעימים. אני יודע שרבים מצפים לשמוע דבריו, אבל חזקה עליי פיקודתו, השם יתמיד בראותו, יחזקהו, ימסהו לאורך ימים ושנות חיים. קיים במקרא שכתוב, ורגלי חסידיו ישמור, חסידו כתיב. קיים במקרא שכתוב, פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא מירך את יעקב אבינו, פרעווה גוי וקהל גויים יהיה ממכה ומלאכים מחלסיך יסהו. מן מלכי רבנן, אסון שיזכה לראות בניו, בני בניו, את תלמידיו וכל השומעים בקולו, חכמים ונבונים, צדיקים וחסידים, ישרים ואוהבי אמת, אמן. ועוד 8 ימים בעזרת השם יתברך, ימי חנוכה שנדליק בהם נרות 8 ימים. אז ברשותכם נדבר מענייני דיומה מעט. רבים חושבים, אם נשאל איזה נס היה לפני נס הפורים או נס החנוכה, יש טועים לומר שנס החנוכה היה לפני פורים, כי בחודשים זה כך, קודם כל כסלו, טבת, שבט, אחר כך אדר. אבל הדבר ידוע שנס הפורים היה לפני נס החנוכה. נס הפורים היה בין בית ראשון לבית שני, לפני תחילת בית שני, זמן שעם ישראל היו עדיין בגלות, מדי ופרס, ואילו נס החנוכה היה באמצע בית שני, אז נס פורים היה לפני 200 שנה ויותר לפני נס של חנוכה. נס חנוכה לפי החשבון, אם אנחנו עכשיו בעוונותינו הרבים 1950 שנה לחורבן הבית, אז נס החנוכה הוא היה 200 שנה וקצת יותר לפני כן, זאת אומרת קרוב ל-2200 שנה, ואילו נס הפורים היה לפני 2400 שנה בערך. הרמב״ם עליו השלום, כשכותב הלכות הפורים וחנוכה, עושה אותם ביחד, הלכות מגילה וחנוכה, הקדים את פורים, כי הוא היה קודם בזמן, כמו שאמרנו, אבל לכאורה צריך להבין, הרמב״ם הלכות פורים לא מקדים לנו מה היה הנס, לא מספר לנו על גזירת המן, מה היה עם אסתר, מרדכי, לא מספר כלום, מתחיל את ההלכות. ואילו בנס החנוכה, בהלכות חנוכה, הוא מתחיל לספר, זמן בית שני, היו היוונים הרשעים, סרו, פשטו ידיהם במונה, בנותיהם, ועשו הרבה בעיות, עד שהקדוש ברוך הוא עזר לחשמונאים, ונסחו אותם, וכו' וכו', מעריך בסיפור. למה כך? למה פה הוא לא מסביר ופה הוא מסביר? והרמב״ם ידוע, מדויק בלשונו, מי שלומד הרמב״ם, לאט לאט בהבנה יראה שכל מילה בסלע, הוא לא מוציא שם סתם מילים כאשר יעלה המזלג, פעם נראה לו, פעם לא נראה לו. הוא הכי, ספר הכי מסודר שיש לנו בפוסקים. היו גאוני עולם לפניו, היו גאוני עולם אחריו. אנחנו לא, חלילה, לא באים לתת ציון לשום גאון, אבל הרמב״ם נקרא בלשון מרן בית יוסף, חושן משפט, עתר תפאר את הפוסקים. הרמב״ם ידוע בלשונו, לשון הזהב, שאין כמותה, כל מילה בסלע. כי מדומה מרן וכסף משנה במקום אחד כותב, רבנו תנה דווקנה הוא ישלם לו השם כגמולו הטוב. עד כדי כך לשון שכמדומה שלא נמצאת במקום אחר. הרמב״ם מדויק, ודאי שאם הוא פה הסביר, פה לא הסביר, יש לו סיבה, אבל ההסבר הוא פשוט. ההסבר הוא פשוט. הרמב״ם עליו שלום קרא לי ספרו, ספר משנה תורה. מה זה משנה תורה? מה הלשון הזאת? הרמב״ם כותב בהקדמתו, הספר שלי, אחרי שתלמד תורה שבכתב כולה, תלמד מיד את ספרי, ולא תצטרך לשום ספר אחר בעולם. כל ההלכות, כל התורה כלולה מאלף ועד תו. זה נקרא משנה תורה. אחרי תורה שבכתב, לא צריך ללמוד משנה ולא גמרא, לא תלמד ספרים אחרים. בגלל זה יסעו חלק מהפוסקים כספו בזמנו על הרמב״ם, כביכול חלילה, מה אתה רוצה לאבד כל הספרים של החכמים, רק הספר שלך העיקר. אבל הרמב״ם הסביר, לא אמרתי לו ללמוד, רק אמרתי מי שרוצה ללמוד ולדעת את התורה, ילמד תורה שבכתב, ילמד את הספר שלי, ידע את כל התורה כולה. ממילא, מי שלומד תורה שבכתב, כולל כ"ד את ספרי הקודש, קורא את כל התנ"ך, לא קורא רק תורה, חמישה חומשי תורה, קורא את כל התנ"ך, זה התורה שבכתב כולה. קורא שם מגילת אסתר, במגילת אסתר כבר מוסבר הנס, באריכות כל הנס. ממילא כל אחד יודע מה היה הנס של פורים, לכן הרמב״ם מיד מתחיל לכתוב את ההלכות, לא צריך להסביר. אבל חנוכה לא נכתבה בתנ"ך, כי היא נעשית יותר מאוחר. התנ"ך נגמר מזמן, חגי, זכריה ומלאכי, אלו הנביאים האחרונים של עם ישראל. זהו, זכרו תורת משה עבדי, מלאכי הנביא האחרון, חתם את ספר התנ"ך. אין אחרי זה. חנוכה היה 200 שנה אחרי זה, לא נכתב, לכן הרמב״ם היה צריך להסביר מה היה נס ואמר את ההלכות שלו. גמרא מסכת שבת, אין לנו מסכת של חנוכה, כידוע, אין לנו לא משנה שלמה על חנוכה, מוזכר נר חנוכה במשנה בדרך אגב, אבל אין לנו, כמו שיש לנו מסכת שבת, מסכת פסחים, מסכת, אין לנו מסכת חנוכה, אבל הלכות חנוכה נמצאים במסכת שבת, פרק במי מדליקין, כידוע. גמרא אומרת, מצוות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין למהדרין, יום ראשון מדליק נר אחד, יום שני שניים וכולי, דעת בית הלל, כל יום מוסיף והולך וכן הלכה. ידוע שנחלקו הראשונים, מה הכוונה המהדרין ומה זה המהדרין למהדרין. נר מצוות חנוכה, נר איש וביתו, פירוש כל משפחה, נר אחד וכל לילה. יום ראשון נר אחד, יום שני נר אחד, יום שמיני נר אחד, זה עיקר המצווה. המהדרין, נר לכל אחד ואחד. המהדרין מן המהדרין, הם עושים עוד הידור, יותר הידור, נר ביום ראשון אחד, ביום שני שניים וכן הלאה. תוספות אומרים, לכאורה פשט הגמרא, המהדרין מן המהדרין עושים שני הידורים, למה נקראים מהדרין מן המהדרין? הם עושים שני הידורים, הידור ראשון שהם מדליקים, נר לכל אחד ואחד, הידור שני שהם מוסיפים והולכים. אומרים התוספות, אי אפשר לפרש כך את הגמרא, כי אם נפרש כן, יצא שביום ראשון אדם, נגיד, יש לו חמישה בני בית. הוא ידליק חמש נרות ביום הראשון, לפי המהדרין, מן המהדרין, כנגד חמישה בני בית. ביום השני, אם הוא עושה גם את ההידור השני, הוא ידליק 10 נרות, ביום השלישי, 15 וכן הלאה. ומתוספות לא ייתכן. אם כן, עבד כל המהדרין מן המהדרין, מה פירוש? הרי למה אנחנו עושים יום ראשון אחד, יום שני שניים, שלישי שלושה וכו', כדי שיהיה ניכר הנס. אני רואה מישהו מדליק שלושה נרות, אני אומר למה הוא מדליק שלושה? זה יום השלישי של הנס. יום רביעי, ארבעה נרות, ארבעה הימים היה נס. שמיני, שמונה נרות וכן הלאה. אבל אם ידליקו לפי מספר בני הבית וגם יוסיפו, אז לא ניכר, הוא מדליק 10 נרות. אתה לא יודע, הוא נמצא ביום השני ויש לו 5 בני בית, הוא נמצא ביום החמישי ויש לו 2 בני בית, הנס לא יהיה ניכר, אז מה הרוויחו מזה? לכן התוספות אומרים, אין פירוש הגמרא כך, אלא המהדרין מן המהדרין, הם לא מוסיפים על העדו הראשון, הם לא עושים את העדו הראשון בכלל. מצוות חנוכה, נר לשובתו, המהדרין, הם מדליקים נר לכל אחד ואחד. המהדרין מן המהדרין, הם מדליקים רק נר אחד לכל בית, ביום השני שני נרות, ביום השלישי שלושה נרות וכן הלאה. זה דעת התוספות. הרמב״ם עליו השלום כותב בהלכותיו, לא כך, אלא כמו הפירוש שדחו תוספות. שביום הראשון המהדרין מן המהדרין עושים כמה את הידוע הראשון. גם כך וגם כך. יש מי שכתב שיש פה חידוש, שהספרדים נוהגים בזה כדעת התוספות, והאשכנזים נוהגים כדעת הרמב״ם. הרי ידוע, עם ישראל היה מפוזר בין אומות העולם, בעוונות בגלות, התפזרנו. כל עדה היה לה את הפוסקים שלה, הספרדים היה להם את הפוסקים שלהם, אשכנזים היה להם את הפוסקים שלהם. לא היה אפשר לדעת בכלל אחד מהשני, לא כמו היום שהכל נעשה, אתה יכול לדעת מה סובר הפלוני, אתה מתחשר אליו, אתה בודק, אתה יכול לדעת. בזמנם לא היה כמעט שום ידיעה כזאת, מי שגר שם במקום, מרא דאתרא, קיבלו עליהם את המרא דאתרא לכל דבר. וזה מה שהיו עושים. ספרדים נהגו ברוב דבריהם, כמו הרמב״ם. האשכנזים נהגו כמו התוספות, יודעים מה היו. פה לכאורה הדבר הוא הפוך. ככה יש מי שכתב. אבל כבר העירו בזה שזה אינו מדויק משני טעמים. דבר ראשון, הרמב״ם עצמו כותב בהלכותיו, אף על פי שפירש שביום הראשון למאן דאמר למהדרין מן המהדרין מדליקים לפי מספר בני הבית, אומר הרמב״ם יש לו חמישה בני בית מדליק חמישה ויום השני עשרה וכן הלאה, אבל הוא עצמו ממשיך וכותב, מנהג פשוט בספרד שביום הראשון מדליקים אחד אפילו יש לו עשרה בני בית, ביום השני מדליקים שניים אפילו יש לו עשרה בני בית. כלומר הרמב״ם עצמו אמנם פירש את הגמרא אחרת, אבל הוא מעיר שהמנהג פשוט בספרד, כמו שהתוספות הסכימו, שכמו שאנחנו מדליקים היום, יום ראשון אחד לא משנה כמה בני בית, יום שני שניים וכן הלאה. זה הערה אחת שמעיר גם הרבי רגולה כמדומה. והערה שנייה שהעיר עליה גם דומי חמד משה מובא בכף החיים, וגם הרב מאמר מרדכי. הרמב״ם לא כתב כמו האשכנזים. היום האשכנזים נוהגים שכל אחד בני הבית מדליק נרות בפני עצמו. יש לו את החנוכיה שלו, מדליק, זה מדליק כאן, זה מדליק כאן, עוד רגע נסביר. אבל הרמב״ם לא פוסק כך, הרמב״ם מפורש כותב, אם למהדרין למהדרין יש לו חמישה בני בית, אז הוא מדליק ביום הראשון, בעל הבית מדליק חמישה נרות כמניין בני הבית, בין האנשים, בין הנשים, כמה בני בית, הוא ואשתו שניים, יש לו שלושה ילדים, מדליק חמישה נרות. ביום השני הוא מדליק עשרה נרות, ביום השלישי הוא מדליק 15 נרות וכן הלאה. זאת אומרת, לא כמו שהאשכנזים נוהגים שכל אחד בני הבית מדליק וגם מברך על הנרות, אין דבר כזה ברמב״ם. הרמב״ם פירושו כותב מפורש, שבעל הבית מדליק לפי מספר בני הבית ומהדרין הוא מוסיף והולך. נמצא שהמנהג האשכנזים אינו מדויק כמו הרמב״ם, רק הם נוהגים לשיטתם, ככה המנהג שלהם על פי הפוסקים שלהם, אבל זה לא ממש מתאים את הרמב״ם. כל פנים, אנחנו לידידן הספרדים נוהגים כמו שהרמב״ם עצמו העיד על המנהג, זה היה מנהג קדמון לפני הרמב״ם, שמדליקים, לא אכפת לנו בני הבית, אלא יום ראשון מדליק אחד, יום שני מדליק שניים וכן הלאה. אשכנזים, למה עשו כמו המנהג שלהם? כדי להינסל מקושת התוספות. כי הרי התוספות שאלו, אם תעשה ביום ראשון חמישה ואחר כך עשרה וכו', אם כן לא נדע איזה יום אתה. אז מה עשו? אז כותב הרמה, לכן הם נוהגים להדליק כל אחד במקום אחר. זה מדליק חנוכיה בחלון הזה, זה מדליק בחלון הזה, זה מדליק בשולחן הזה וכן הלאה. ממילא, כל אחד ניכר, אתה רואה, יום ראשון נר אחד וכל מקום נר אחד. נכון שאם נחבר בנקונם נראה עשרה נרות בבית הזה, אבל כמה שמדליקים כל אחד באופן נפרד, ניכר הנס. זה מנהג שעשו אשכנזים. אבל אינו בדידהו וענן בדידן. אשכנזים נוהגים שלהם והם מברכים כמו מנהגם, אבל לדידן אי אפשר לעשות כן עם ברכה. אם רוצים להדליק בלי ברכה, לפעמים הילדים מביאים נרות מהגן, אז מביאים את החנוכיה עם כמה נרות, אפשר לתת להם להדליק, זה לא צריך ללכת, להגיד אנחנו ספרדים, אנחנו לא מוכנים לעשות, לא, אין איסור להוסיף עוד נרות, אבל ישימו לב שלא יברכו על זה, כי זו ברכה לבטלה לדידן, וגם הרמב״ם אינו מצריך עוד ברכה, אלא ברכה אחת לבד. אבל יכולים להדליק, הדליקו במקום שמור, יזהרו לא להשאיר את הנרות לבד, גם הילדים ידליקו, לא ישאירו אותם להדליק לבד, אלא ידליקו אותם ההורים, יהיו לידם, יקבעו הנרות, יזיזו את זה הלאה. עכשיו, אני רוצה לדבר על נקודה שיש קצת מחלוקת, קצת רעש, בחורי הישיבות שנמצאים בישיבות הקדושות, נמצאים שם במשך שבועיים, שלושה שבועות, וחוזרים לבתיהם לשבת חופשה פעם בכמה שבועות. האם הם נפטרים בהדלקת ההורים שלהם, מה שמדליקים בביתם, או שהם חייבים להדליק בעצמם בישיבה? הגמרא מסכת שבת אומרת, אמר רב ששת, אחסנאי חייב בנר חנוכה. אמר רבי זרה, מרש כי אבינה ברב, הווה משתתפנה בפריטה. בתר דנסיבנה, אמרנה, תולה סריכנה, דקמת מדליקו עליי ברובתי. נבאר. רב ששת אומר, אחסנאי חיה בני חנוכה. אחסנאי זה אורח, אדם שמתארח אצל חברו בימי חנוכה, הוא חייב בנר חנוכה, חייב גם הוא להדליק. לפני שנמשיך להסביר את הגמרא, אני רוצה להסביר מה החידוש. רב ששת אומר, אתה יודע, אורח חייב בנר חנוכה, כמו שיאמר, לכאורה, אורח חייב להניח תפילין, אורח חייב לשמור שבת, אורח חייב, מה ודאי? למה אם הוא מתארח פטור מהמצוות? מה הווה אמינא שצריך לחדש לי? הרי כשהגמרא אומרת ככה, דרך הלימוד הנכון, כך כתוב בספרים הקדמונים, כשאדם לומד כל דבר, אם זה גמרא ואם זה משנה ואם זה פוסקים. כשאומרים לך משפט, אתה צריך לשאול פשיטה. אם זה דבר פשוט, לא יגידו לך אותו. פשיטה, זה דבר פשוט וידוע, למה צריכים להגיד את זה? החסנאי חיה בין החנוכה זה דבר ידוע, לכאורה זה דבר פשוט, מה ואמינה שהוא יהיה פתור? יש בזה שני תירוסים בראשונים, דברי הראש נראה שפירוש הגמרא כך, הווה אמינה שהחסנאי הוא כמו אחד בני הבית, הרי אמרנו עכשיו מצוות חנוכה נר איש וביתו, כל בני הבית נפטרים בנר אחד, בעל הבית מדליק בשביל כולם, זה עיקר המצווה. אז הייתי אומר, אחסנאי בא והתארח אצלי בביתי עכשיו, הוא הפך להיות אחד מבני הבית, הוא אוכל עם כולם, שותה עם כולם, אז הוא אחד מבני הבית, אני מדליק, מספיק. בא רב ששת אומר לא כך, אלא הוא חיה בנר חנוכה, כי הוא לא אחד בני הבית, הוא רק מתארח עכשיו בימים הללו, אבל הוא בעיקרון לא בני הבית ממש, לכן הוא חייב בנר חנוכה בפני עצמו. זה תירוס אחד. תירוס שני שכותב הר"ן, הווה אמינא שנר חנוכה, כיוון שכתוב, ההלכה היא מניחה על פתח ביתו. ומבחוץ בזמנם, או בזמננו מדליקים בפנים, לחלק שמדליקים בפנים, אבל מניחים על פתח הבית, ככה מבואר בגמרא שזה עיקר המצווה, שהוא לפרסום הנס, מדליקים על פתח הבית מבחוץ. אז הייתי אומר, אורח, אין לו פתח, יש לו פתח בפני עצמו, הוא אין לו את הפתח. הוא מתארח בתוך בני הבית, אז בתוך הבית של הבעל הבית, אז הייתי אומר, אולי הוא פטור, צריך להדליק. פתח הבית מבחוץ, בעל הבית להדליק, האורח איפה יש לו פתח? לכן כמשמע לן שבכל זאת הוא חייב. הלאה, אומרת הגמרא, רבי זירא אומר, אני כשהייתי בישיבה, הייתי משתתף בפרוטות עם בעל הבית, איפה שהייתי מתארח. בזמנם לא היה, כמו בזמננו יש פנימייה, כל הצורה של הישיבות שיש לנו היום, זה לא התחיל מזמן רבותינו. אצלנו בחוץ לארץ לא היו ישיבות כאלה שהיו פנימיות. הם הישיבות ידוע, זה ישיבת ולוז'ין שיסד הגאון רבי חיים ולוז'ין, אבל הרב שלום בזמנו, אז הוא ייסד את הישיבה כנראה בתנאי פנימיה, אני מניח, מה שהיה בזמנם, היו באים מכל מיני מקומות, אז היו צריכים מקום לישון, מקום לאכול, היו מתרחים, לא תמיד היה גם פנימיה, שבנייה של פנימיה, היו הולכים לאיזה בעל הבית, אוכלים אצלו, אוכלים ימים, זה נקרא, היו מתרחים, היו יהודים טובים שרוצים להחזיק תורה, היו מארחים את בני הישיבה. אבל, אז רבי זירא אומר, כשאני הייתי בישיבה, הייתי משתתף בפרוטות עם בעל הבית, כדי שנעשה ידי חובת נר חנוכה. אחרי שהתחתנתי, אמרתי, לא צריך להשתתף. למה? אשתי מדליקה אליי ברוב ביתי, היא מדליקה, אז אני יוצא ידי חובת ההדלקה. מפה יש שרוצים לומר בזמננו, כמה חכמים רוצים לומר, מכאן משמע שבחורי הישיבות צריכים להדליק בעצמם או השתתפו לפחות. למה? רבי זירא מה אומר? בהתחלה הייתי משתתף בפרוטות. אחרי שהתחתנתי, אמרתי לא צריך. טוב, אחרי שהתחתנת, זה כשהתחתן, יש לו אישה, אז אשתו כגופו, אשתו זה חלק ממנו. אז לכן היא מדליקה, הוא כאילו הדליק מהנכסים שלו, מהממון שלו, לכן. אבל ההורים שלו לא יכולים להוציא אותו את החובה. כי אם תגיד שההורים שלו יכולים להוציא אותו את החובה, אז למה רבי זירא בהתחלה השתתף בפרוטות? כמו שאחרי שהתחתן הוא לא היה צריך, אז גם לפני שהתחתן. מה ההבדל בין לפני החתונה לאחרי החתונה? על פי זה יש פוסקים שרוצים לומר שבחורי ישיבות צריכים להדליק נרות בביתם גם לספרדים. לאשכנזים אנחנו לא שואלים, כי בלאו הכי אפילו נמצאים בתוך הבית, כל אחד מדליק לעצמו, אז עליהם אנחנו לא מדברים. אנחנו שואלים לספרדים שאמרנו שנה המנהג שלנו, להדליק בעל הבית ושל כל בני הבית. האם הבחורי ישיבות שהם לא נמצאים בבית עכשיו מחויבים להדליק לכאורה מהגמרא, משמע שהם חייבים להדליק. אבל קודם כל, יש לנו בשלושה ראשונים מפורשים, שלא דווקא אשתו של האדם פותרת אותו, אלא גם שאר, גם אבי ואמו. כך כתוב בספר הפרנס לאחד מן הראשונים, שאלה שהולכים ללמוד, נפטרים בהדלקת או אשתו או אבי ואמו. כך כותב מחזור ויטרי לתלמיד ראשי, גם הוא כותב אותו דבר, שיכול לשאת בהדלקת אביו או אמו. כך כותב בספר התרומה, בנו ברוך בעל התרומה, תלמיד רי הזקן בעל התוספות. אמנם זה לא נמצא בספר עצמו, זה נמצא במפתחות ספר התרומה. מפתחות, אבל מפתחות של ספר התרומה, הוא המחבר עצמו כתב אותם. בדרך כלל המפתחות זה מפתח למה שיש בפנים. פה זה לא נמצא, ההלכה הזאת לא נמצאת בפנים. אני יודע אם נעבדה או שנמחה או שהוסיף אותה אחר כך, איך שלא יהיה, אבל זה נמצא במפתחות של ספר התרומה שהמחבר עצמו כתב את זה. כל שלושה ראשונים הללו מפורשים, שאדם שלומד במקום אחר נפטר בהדלקת אביו או אמו, או אשתו כמובן, או אביו ואמו. אז רואים מכאן שאין הבדל בין האישה לאב ולאם. אז יש לנו קושיה, אבל מה נעשה עם רבי זרע? שרבי זרע, הנה, הוא לא לפני החתונה, הוא כן הדליק, הוא השתתף, לא הדליק בעצמו, אבל הוא השתתף בפרוטות, למה הוא לא נפטר בהדלקת אביו ואמו? אז בזה יש לנו ארבע תשובות. מרן הרב עובדיה עליו השלום בחוות דעת, כשכתב תשובה על זה בזמנו, אז הוא כתב, אפשר לומר למה הוא לא הדליק, כיוון שהביא תוספות בחולין שאומרים שאביו של רבי זרע היה גבאי המכס של המלך. ואז ייתכן הוא אומר, בגלל שהוא היה קשור למלכות שם מהפחד, הדליק נרות חנוכה, יעשו אולי בעיות, תגידו, אתה שמח באדם, לא הדליק. קצת דחוק התירוס הזה. כמה סיבות, אבל זה מה שהרב ציין בזמנו בחוות דעת. ומחיים מרן ראש הישיבה בזמנו בירחון אור תורה, כתב תשובה אחרת, אמר אפשר שאבותיו, אביו של רבי זרע, הוא עצמו היה מתארח במקום אחר. כמו שבחוץ לארץ היו עושים, הבן היה מתחתן סמוך על שולחן, או ההורים היו גרים באותה חצר. אז ייתכן שאביו של רבי זרע לא הדליק בעצמו. הוא עצמו היה מתארח אצל מישהו, של אביו נאמר. אז הסבא הדליק, פתר אותו, אבל לפתור כל כך, יותר מדי, יפתור אותי, יפתור, זה עד כדי כך לא אומרים. מורנו הרבי תפילה למשה הגאון, בן משה לוי עליו השלום בספרו תפילה למשה, חלק ב', הוא שם כתב תשובה אחרת אפשר, הוא אומר בזמנם היו הולכים הרי ללמוד תורה לא למשך שנה או לחצי שנה או לשלושה שבועות, כמו שהיום בזמננו היום, אם אדם לא מתקשר להורים שלו שבוע או כמה ימים כבר דואגים ואיך ומתי ומתקשרים עוד פעם ועוד פעם, בזמנם לא היה דבר כזה, היו הולכים במשך כמה שנים, הגמרא מספרת בכתובות שהחכם אחד קבעו איתו אחרי החתונה, הולך ללמוד תורה שש שנים, אחרי שלוש שנים חזר לביתו ואמר לו אבי, מה זה חזרת? קבענו שש שנים ללמוד תורה, מה אתה חוזר שלוש שנים? אמר לו, התגעגעתי לאישה, התגעגעתי, חתן טרי כנראה, משהו, התגעגעתי לבית. אמר לו, אין דבר כזה, לימוד תורה זה למעלה מן הכל, חזור הביתה, חזור לישיבה. אומרת הגמרא, הם רבו והתווכחו ביניהם, ואותו יום היה ערב כיפור. לא זה אכל סעודה מפסקת, ולא זה אכל סעודה מפסקת, בגלל שחזר לפני הזמן שקבע איתו. שש שנים קבענו. אנחנו יודעים, רבי עקיבא עליו השלום, סיפור ידוע, 12 שנה ועוד 12 שנה, וכן הלאה, הגמרא מספרת כמה סיפורים כאלה. אז כמה שנים הם היו הולכים? כמה שנים זה באמת לא סמוך על שולחן ההורים שלו בכלל? אין לו שום קשר, הוא מסתדר לבד. אז איך נגיד שההורים שלו פטרו אותו? אבל היום בזמננו, שבני הישיבות, נכון שהם נמצאים בישיבה במשך כמה שבועות, אבל מדי פעם הם ההורים, קודם כל משלמים להם מה שמשלמים לישיבה, כמה משלמים, אבל משלמים משהו, סכום סמלי, הם דואגים להם לבגדים, מדי פעם הם חוזרים הביתה, כשהם לא מרגישים טוב, חוזרים הביתה, יש להם קשר להורים, בימי החופש, בימי הפסח, בימי סוכות, בימים אחרים, אז נקראים סמוכים על שולחן הוריהם, מה שהם כן בזמנם שהיו לגמרי מנותקים, זה תירוץ שהרב כותב בתפילה למשה. אחר כך בזמנו ראיתי ש... גאון רבי יעקב חיים סופר מירושלים, נכד של הרב כף החיים, הוא כתב מאמר, כתב תירוץ אחר, ואחר כך ראיתי שמרן הרב עובדיה וחזון עובדיה, הוא כתב גם כן את התירוץ הזה מעצמו, הוא כתב לא כמו שכתב בחוות דעת, הוא שינה מה שכתב בחוות דעת, הוא כתב את התירוץ הזה. מה התירוץ? הם מביאים ירושלמי, שהירושלמי אומר שרבי זרע אמר, בהתחלה היה דואג, למה לא עליכם, אין לו הורים בר מינן. כשהוא נולד, כשאימו התעברה, אביו נפטר, חמו ילדה, גם היא נפטרה, לא היה לו הורים בשביל לקיים מצוות כיבוד אב ואם. בהתחלה הסתער מזה מאוד רבי זרע. לאחר מכן, אחרי שמע כמה קשה כיבוד אביהם, אמר, טוב, מהשמיים ככה, שלפחות הוא ניסל מהעבירה של אי קיום מצווה. אבל רואים משם שרבי זרע עליו השלום, לא היו לו הורים בר מינן. ואנחנו יודעים ככה על רבי יוחנן, כדומה כתוב גם כן, ועל אביי. אביי, רגילים לומר, אביי ראשי תיבות אשר בך ירוחם יתום. גם הוא גם כן ככה. אף על פי שזה לא העיקר, זה רק רמז בעלמא. זה לא באמת אביי, בגלל זה נקרא. אביי נקרא בגלל שהוא גדל, אחרי שההורים שלו נפטרו, אז דודו רבה בר נחמני גידל אותו בביתו. והשיא לו שם אביי. למה? רבה בר נחמני, אביי עצמו קוראים לו נחמני, נחמן נחמני, ורבה לא רצה לקרוא לו בשם של אבא שלו, נחמני, רבה בר נחמני, אז קרא לו אביי. אביו של אביי באמת קוראים לו חייליל, כמדומה הגמרא אומרת, אבל הוא נקרא כך, ככה ראשי מביא מסכת גיטין, אני חושב, בשם הגאונים. אבל אביי זה ראשי תיבות, אשר ברוך הוא יוחם יתום זה רמז בעלמא. על כל פנים מה למדנו? שרבי זרע עליו השלום לא עליכם היה יתום בר מינן. כיוון שכן, אז לכן, מסכן, מה יעשה? הוא היה לבד, לא היה לו כלום, לכן הוא השתתף בפרוטות. אבל באמת, אם אדם, ברוך השם, ההורים שלו חיים וקיימים, והם מדליקים בביתם, הם פותרים את הבנים שלהם שנמצאים בישיבות. ככה מסקנת רוב חכמי ספרדים בזמננו. כך פוסק מרן הרב עובדיה, אמרתי בחווה דעת, ככה בחזון עובדיה, ככה כותב שגם כן, ככה הורה הגאון רבו רבי, בעזרעתיה עליו השלום, כך כותב הגאון רבי בנציון אבא שאול גם כן, גם בשם רבי עזרעתיה, כך פוסק מורנו הרב תפילה למשה, ככה דין החיים דעת מרן הרשיבה, ככה פוסקים כמעט כולם. יש היום בזמננו גם חכמי ספרדים שרוצים לומר לו כך. חכם אחד כתב, בזמנו ראיתי, שהוא רצה, אמר לו, כיוון שיש מחלוקת בין חכמי דורנו, האם נקראים בחורי ישיבות סמוכים על שולחן הוריהם או לא. הם רוצים לומר, זה לא נקרא סמוך על שולחן ההורים. אתה סמוך על שולחן, אתה בא פעם שלושה שבועות, פעם בכמה, זה לא ממש נקרא סמוך על השולחן. ולכן מה? הוא אומר, תשמע, יש מחלוקת סוף סוף. נכון שיש אומרים כך, יש אומרים כך, אז מה? יכולים להדליק. ואפילו אם ברכה הוא רוצה לומר, למה הוא רוצה לומר ברכה? הוא אומר, אז מה? נכון שהם יכולים לשאת את החובה בהדלקה של ההורים שלהם, אבל הם יכולים גם שלא לשאת, תגיד, אנחנו לא רוצים לשאת. אבל למעשה ודאי לא נכון לעשות כן. למה? יש הרב תרומת הדשן, כותב, מה הדין אם אדם, יש לו אישה ברוך השם, הוא הולך למקום אחר, לומד במקום אחר. אז מן הדין אמרנו, לא צריך להדליק, אשתו מדליקה, פותרת אותו לכל הדעות. גם למנהג אשכנזים, כי האישה פותרת, חשב כגופו של אדם. מה הדין אם הוא רוצה להדליק בעצמו? הוא אומר, אני לא רוצה לעשות דחובת באישה, אני רוצה להדליק לבד, אני נמצא פה, אני רוצה להדליק לבד, לא נמצא איתה עכשיו בבית, אני רוצה לעשות לבד. זאת אומרת, הדשן אומר, אני, כן, אפשר. כך כותב מהריל. אבל מרן הבית יוסף כותב על דברי תרומת הדשן, ולי נראה שאי אפשר לעשות כן, כי ברכה שאינה צריכה היא. זה ברכה שאינה צריכה. מה פתאום אתה תדליק לבד? חכמים פטרו אותך. אחרונים מתקשים. יש הרבה אחרונים אשכנזים שתפסו כמו תרומת הדשן, אבל גם חלק, כמדומה מהרש"ל, תפס כמו מרן ועוד. רק הם מתקשים, למה? וכי אני חייב לשאת את החובה בברכה שלך? מה פתאום? יש לנו הלכה למשל. אדם ברכת המזון, בזמן רבותינו, היו מברכים מה מזמן, היה מברך מוסיד כולם ידי חובה. מרן כותב בשולחן ערוך, נכון, בזמננו שכל אחד יברך בעצמו. למה? כי ברכה ארוכה, לא. גם סתם ברכות של יוסר אור, ברכות קעת שמע. בזמנם היה אחד מברך מוסיד כל הקהל ידי חובתו. אבל הראש היה נוהג ברך בעצמו. וכן הלאה, יש עוד הרבה. ברכות השחר הם מברכים, היה אפשר אחד לברך לפתור את כולם, כל אחד יכול לברך על עצמו וכן הלאה. מה ישנה כאן? למה אני צריך לשאת דחובה? אבל כבר הסבירו האחרונים, כותב מרן החידה והרב מאמר מרדכי וזרע האמת, הנה הר שלום ועוד האחרונים, כולם הסבירו דברי מרן בטוב טעם ודעת. ההסבר הוא פשוט, כל הברכות האחרות, כל אחד ואחד מחויב בעצמו. אני מחויב ברכת השחר, אתה מחויב ברכת השחר, אני מחויב ברכת המזון, אתה מחויב ברכת המזון. אני יכול לצאת ידי חובה, אני יכול שלא לצאת ידי חובה. אם אני אשמע אותך, יצא, לא אשמע, אני מברך בעצמי. אני יכול גם כשאני שומע, אני רוצה לברך בעצמי. כי כל אחד יש עליו חיוב בפני עצמו. מה שאין כן הדלקת נר חנוכה, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. מעיקרה חכמים תקנו לכל בני הבית. נר אחד בלבד. כיוון שתכנו נר אחד בלבד, אני לא יכול להחדש ברכה בעצמי, כי כי החיוב אין עליי, מהכרה אין עליי חיוב, לכן יש חילוק וברור, לכן אי אפשר לעשות. אותו חכם כתב אפילו אחי, אבל יכולים לשאת, הנה אשכנזים מברכים כל אחד בעצמו, ואני אומר, על הראשונים אנחנו מסתערים, אתה מוסיף עלינו את האחרונים, על מנהג אשכנזים עצמו זה לא כל כך פשוט לעשות כמותם, גם הרמב״ם לא עושה ככה, הרמב״ם אומר, אחד מברך, בעל הבית מברך כמניין, להדליק שכל אחד ידליק ויברך בעצמו זה לא פשוט, אז אשכנזים ככה נהגו, אנחנו לא יכולים להגיד כלום, אבל שאנחנו נגיד גם לספרדים, מה ההבנה בזה, להגיד שהם לא סמוכים על שולחן ההורים שלהם, ודאי שהם סמוכים, תראה כמה מדברים, כמה ההורים דואגים להם, על כל דבר קטן, ההורים, הבגדים מאיפה, העניינים מאיפה, הכל סמוכים. וגם אם תמצא לומר שזה לא כל כך פשוט, ויגיד לא, סוף סוף הם לא כל כך סמוכים וכולי, אבל מכל מקום, הרי מדליקים בישיבה, בהיכל הישיבה, הרי בבית המדרש, מדליקים שם נרות, כמו שהרי הלכה פשוטה בידינו, מרן כותב בשולחן ערוך, בבית הכנסת, מדליקים. אמנם מרן לא אומר בית הכנסת מדליקים, מרן היה פשוט לו בית הכנסת מדליקים, הוא אומר בית הכנסת מניחים בכותל דרום, כמו שהמנורה הייתה בכותל דרום, מניחים בכותל דרום. אבל בית הכנסת מדליקים זה מנהג, אמנם הוא לא קדמון כל כך. הרמב״ם לא הביא את המנהג הזה שבית הכנסת מדליקים, לא הזכיר את המנהג הזה. הרב שיבולי הלכת כותב שאחיו רבי יהודה נמנע מלהדליק. אומר זה ברכה לבטלה, מה פתאום מדליקים בית הכנסת? כל אחד מדליק איתו בשבעת המדליקים בית הכנסת. אבל מרן בית יוסף הביא את המנהג הזה, המנהג הזה הוזכר בראשונים. מרן הביא אותו ושמח עליו ידיו, כל האחרונים סמכו על המנהג הזה. אמנם צריך להסביר, מה באמת, למה מדליקים בית הכנסת? מה הטעם שמדליקים? ואם תגיד, טוב, אנחנו רוצים להדליך, אין לנו בעיה שתדליך, אבל איך אתה מברך על זה? ברכה לבטלה, לכאורה, חכמים לא חייבו, לא הוזכר בגמרא, לא הוזכר בעריף, לא הוזכר ברמב״ם, איך אנחנו היום נעשה? אז ידוע שהריבה שכותב בתשובה, שכמו שמברכים על הלל, אומר הלל בראש חודש, הרי זה מנהג, זה לא דין. הלל, הגמרא מסכת תענית מספרת, שרב יקלע לבבל, ו... ראה אותם שמה שהם קוראים הלל, זה היה בראש חודש, הוא קוראים הלל. סבר להפסוקינו, רצה להפסיק אותם, מה אתם קוראים הלל? חכמים לא תקנו בראש חודש הלל. כשראה שמדלגים, אמר מנהג אבותיהם בידיהם. מכאן מוכיח רבנו תם שהיו מברכים על ההלל. כי הוא אומר, מה ראה אותם רב שמה? ברכו על ההלל או לא ברכו? אם לא ברכו על הלל, אז הוא הבין שזה לא קוראים. מה הבעיה לקרוא כמה מזמורי תהילים? נו, יש בזה איסור, למה צריך להפסיק אותם באמצע? אף אחד זה תהילים. אלא ודאי שברכו. מה תגיד, הוא בא באמצע הלל, הוא לא שמע את ההתחלה, אבל זה דחו, כתוב, רב יקלע לבבה, לא יקלע לבקנישתה. מרן מיישב, מרן וכסף ושני מיישב את זה. אבל זה דעת רבנו תם, ככה פסקו הרבה ראשונים שמברכים על ההלל בראש חודש, אף על פי שזה מנהג. אבל כידוע, דעת הרמב״ם, חלק מן הגאונים, וככה דעת ראשי, גם הרמב״ם הלכות ברכות, סוף הלכות ברכות, גם הלכות חנוכה, הוא מזכיר שהלל של ראש חודש, לא מברכים עליו. למה? כי זה מנהג. מאיפה הרמב״ם למד שלא מברכים על ההלל? על מנהג, שהגמרא מסכת סוכה, חבית, חבית, אלא בריך. אנחנו חובטים את הערבה בהושענא רבה, אומרת הגמרא, חבית, חבית, אלא בריך. מה שאנחנו עושים ככה, חבית, חבית, אלא בריך, זה לא איזה סגולה או איזה לחש. חבית, חבית, הכוונה, חבת, חבת, ולא בירך. למה אמר מנהג נביאים הוא? זה לא יסוד נביאים, זה מנהג נביאים. אבל, אז הרמב״ם דעתו שלא מברכים על הלל בראש חודש, וככה מנהג בארץ ישראל גלילותיה, כמו שכותב מרן בשולחן ערוך, ורוב העולם היו כן מברכים כמו דעת רבנו תם. מה רבנו תם עונה, מה ההבדל בין זה לחבטת ערבה? אומר רבנו תם זה שונה. חבטת ערבה זה מנהג שאין בו כל כך עניין. מה לוקחים ערבה חובטים? נכון שיש בזה טעם, אם הנביאים עשו, יש בזה סיבה, אבל זה לא באמת משהו חשוב. אבל הלל בראש חודש, להלל, לשבח את השם, מה יש? אפשר לברך על מנהג. זו דעת רבנו תם, הריבש מיישב על פי זה את המנהג של הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת. הוא אומר זה כמו הלל בראש חודש, מרן, אבל לכאורה לידידן זה לא מספיק, אנחנו לא מברכים על הלל בראש חודש, אז מה העניין? אז יש תשובה ארוכה בימי יום, אני לא נכנס לזה עכשיו, הזמן מסומסם, אבל ישבו את זה, אמרו זה פרסום הנס, זה משהו יותר חשוב, זה לא כמו סתם הלל בעלמא, זה פרסום הנס, זה יותר חשוב, יש בזה עוד תשובות אחרות, איך שלא יהיה, המנהג פשוט הוא שמברכים על הדלקת הנרות ומדליקים נרות בבית הכנסת, בבית המדרש. אז בחורי הישיבות, ודאי שבהיכל הישיבה בבית המדרש מדליקים נרות. אז גם אם תאמר שבחורי הישיבה לא נחיים סמוכים על שולחן הוריהם, בכל מקום, יכולים לשאת ידי חובה בהדלקת הנרות של בית הכנסת. בלי ספק שהישיבה מזכה להם, בשביל מה מביאה את השמן, בשביל בחורי הישיבות, מי נמצא שם? מה בבית מדליק בבית שלו? ראש הישיבה מדליק בישיבה בבית שלו, הרמים מדליקים בישיבה, בבתים שלהם. כל מה שמביאים זה בשביל בחורי הישיבות. אז ממילא יכולים לעשות את זה דחובה. לכן לא צריך, אין מזה טעם, לא להחמיר. ואיפה נשים את כל הנרות? נשים קומות, לפעמים דברים גם כן מסוכנים, איפה ישימו, יש כאלה. אשכנזים שמים בחוץ, הרבה, יש להם מתכנים. אנחנו לא נהגנו בזה, ככה דעת כמעט כל חכמי הספרדים, חכמי הספרדים בזמננו. ולכן למעשה הספרדים לא מדליקים, בחורי הישיבות לא מדליקים בישיבה שלהם, יסמכו על ההורים שלהם ויסעו את החובה בברכה ובמדלקה שמדליקים בישיבה. נכון שיהיו בשעת ההדלקה, ישמעו את הברכות ויכוונו לעשות את החובה, גם אם נאמר שלא עושים את החובה בהורים, יסעו את החובה בהדלקה הזאת. אחסנאי חייב בנר חנוכה, אז אדם שמתארח בבית של מישהו חייב או שידליק בעצמו או שישתתף בפרוטות. אמנם מרן כתב שחנה הוא חכסנאי משתתף בפרוטות, אבל זה לא הכוונה דווקא להשתתף בפרוטות ולא להדליק, אפשר גם להדליק, כי הגמרא אומרת חכסנאי חייב בנר חנוכה, רבי זירא אומר מרי שווה משתתפנה בפריטה, אבל מפורש גם בדברי הראשונים, אם זה בדברי הטור, המאירי, חייב או להדליק או להשתתף. יש הגאון בעל גינת ורדים. זה היה גאון גדול לפני 300 שנה ויותר, אבי דין ממצרים, הגאון רבי אברהם הלוי. יש לו ספרים מאוד נפלאים. גינת ורדים זה ספרים על כל חלקי השולחן ערוך, בארוכה, כותב תשובות בארוכה. יש לו הרבה דברים שלו נפלאים, וחכמים שבאו אחריהם מפלפלים בדבריו. פעמים הסדיקו אותו, פעמים חלקו עליו, אבל יש לו הרבה דברים מאוד מדויקים, אבל נפלאים. יש לו קונטרס, נקרא גן המלך. גן המלך זה תשובות קצרות יותר. שם הוא כותב בסימן מ"א, הוא כותב, נראה לי שכל מה שאחסנאי חייב בנר חנוכה, זה דווקא אם הוא משלם על מה שהוא אוכל. משלם, מה, כמה בסוף עושה חשבון, יתארח שם יומיים שלושה, האוכל כך, השינה כך, האוכל זה כך, וכן הלאה. אבל אם הוא אוכל בביתו, יש, בחיקו ישכם, פיתו יאכל, מכוסו ישתה, הוא אומר, כמו שהוא חיה, כמו שהוא נותן לו חלק באוכל, אז נותן לו חלק בנרות. וחי גוונה, לא צריך להשתתף בפרוטות, לא להדליק, לא להשתתף, וזהו. זה דעת הרב גינת ורדים. גן המלך, הסכימו אותו כמה וכמה אחרונים הביאו דבריו. אבל לכאורה הדברים לא, אינם מוכרחים כל כך. למה? כי אמנם בעל הבית, נכון, נתן לי לאכול ולשתות, אני מתארח, נותן לי ארוחה ואני אוכל. אבל מה שהוא הדליק נר חנוכה, הוא לא הדליק בשבילי. הרי לפני שבאתי הוא היה מדליק את הנר הזה. אני נגיד באתי באמצע חנוכה, ביום השלישי לחנוכה. ביום הלפני כן הוא הדליק נר, יום ראשון, יום אחד, שתיים וכן הלאה. כשבאתי הוא לא הוסיף שום דבר בשבילי. לא עשה לי שום דבר. דהיינו, הוא לא הוסיף לו שמן בשבילי, לא הוסיף נר אחד בשבילי. לא, הוא הדליק כמו שהוא מדליק. אז איך אני יוצא דחובה במה שהוא מקיים, מה שהוא מקיים את המצווה? המצווה הזאת מוטלת עליו, והוא מקיים אותה בשבילו. נכון שאני מתארח והוא מוכן לתת לי את האוכל, הוא נתן לי, נתן לי סלחת, חוץ מהסלחת שלו, הביא עוד סלחת בשבילי. הוא נתן לי עוד מיטה לישון, נתן לי עוד חדר לשכב בו. אבל המצווה, הוא לא נתן לי שום דבר במצווה הזאת, שאני אגיד, לא, אני יוצא דחובה במצווה שלו. אם חכמים הוא צריך להשתתף בפרוטות, צריך להשתתף בפרוטות. מה ראיה לזה? בדברי הרשב"א בתשובה, מובא בבית יוסף, שכותב, חתן שמתארח אצל חמיו, צריך להשתתף בפרוטות. כי חתן מתארח אצל חמיו, מדובר שהוא ברוגז איתו, ואומר לו, משלם לו, אם ככה, לא יודע מה היה מתארח אצלו בכלל. אז הוא בא, מרם שולחן ערוך פשטות, הוא כותב, והוא הדין לבן אצל אביו. משמע שבן אצל אביו ודאי לא משלם על האוכל ועל הארוחות שם, ובכל זאת הוא חייב להשתתף בפרוטות. והסברה, כמו שאמרנו, ככה דעת הרב גינת ורדים, יסבא קדישא בי שמואל אליעזר הפנדרי, גם כן הוא חולק על גינת ורדים ועוד. ככה לכאורה הסברה פשוטה. גם אם נגיד שזה דבר לא מוסכם כל כך, פה פשוט נוכל להגיד, אם אני לא רוצה לשאת את החובה מסוים בעל הבית, אני יכול, או שאני אשתתף בפרוטות. אז קודם כל זה לא דבר קשה, תשתתף בפרוטות, תיקח שקל אחד. יש כאלה לא נעים להם לתת להורים, לחמים, מה זה שקל אחד, עשי שקל, מה אני אתן לו? קודם כל זה העניין של מצווה, תגיד לו נוסע, הוא עושה, אחר כך יחזור לך את זה. גם אם לא נעים, אפשר דרך אחרת, ייקח את השמן, הפתילות, יגביה אותם, החתן או הבן, יגיד, אני זוכה בזה בחלק, לא הכל יהיה שלו, יהיה חלק שלו, זוכה בזה בחלק, ואז אפשר, הרב עליו שלום, בזמנו כתב, אפשר בקניין אודיטה, להגיד, אני מודה שיש לך חלק בשמן. אפשר לעשות כל מיני דרכים אחרות, הכי פשוט להשתתף בפרוטות, כמו שאמר, כמו שכתוב בהלכה, ואין בזה שום קושי. וגם אם הוא רוצה להדליק בעצמו, נכון נראה שרשאי. למה? כי הרי הוא ודאי חייב במצווה בפני עצמו, כמו שאמרנו, אחסנאי חייב בנר חנוכה. אחסנאי חייב. אמרנו לאשכנזים, אפילו האבא, אפילו הבעל יכול לא לצאת החובה ממה שמדליקה אשתו. אפילו הבנים, כל אחד מדליק ומברך לעצמו. אנחנו לא עושים כך. אבל כאן שהוא חייב בפני עצמו, שהוא בפני עצמו לבד, הוא בא ומתארח סך הכל ליום, ליומיים, שלושה, במקרה כזה יכול להדליק בפני עצמו אם הוא עושה, או ישתתף בפרוטות. יש שאלה בפוסקים, מה הדין עם אדם, בן שמתארח אצל אביו או חתן אצל חמיו לשבת, הולך לשבת, בעזרת השם יתברך עוד שבועיים, שבת חנוכה, מדליקים, הוא מתארח שם, אז בליל השבת, כולם מסכימים שיכול להשתתף בפרוטות ויוצא ידי חובה. כמו שאמרנו עכשיו, זה אחסנאי, אז ישתתף, אין בעיה. מה הדין במוסעי שבת? מוסעי שבת הוא חוזר לביתו. אז אם הוא שוהה שם, גם במוסעי שבת, יאכל שם הסעודה הרביעית, וישן שם, יישא ביום ראשון לחיים טובים, מסתבר שלחו לעלמה, יכול להשתתף בפרוטות, אין בעיה. אבל מה הדין אם הוא מיד אחרי שבת, אחרי שעה, שעתיים הולך הביתה? יכול להשתתף בפרוטות, או שנגיד לא, זה לא נקרא כבר כבר אורח אצלו, כי הוא עומד ללכת. אז זה מחלוקת. מרן ראש ישיבה כתב שלפי דעתו אפשר שהוא ישתתף בפרוטות, כי עדיין אתה המשך של האירוח שלך, עדיין לא גמרת, התחלת, באת ביום שישי למשל, חמישי, יום שישי, אתה התארחת, עד השעה שתלך הביתה, בינתיים אתה אורח, תשתתף בפרוטות, בשעת הדלקת תפות, תשתתף. כשחוזר לביתו הרב כתב, אם הוא רגיל להדליק בחלון, אז ידליק בחלון משום חשד. עליו אחי, לא צריך להדליק, היום בזמננו, אפילו שבגמרא כתוב חסר שיש לה שני פתחים, צריך להדליק בשני הפתחים שום חשד, היום לא צריך, כי היום מדליקים הרבה בתוך הבית, אז לא כל כך חשד, אבל אם הוא רגיל להדליק בחלון, יראו אותו, מדליק את האור ואיפה החנוכיה שלו, אז בזה אמר שידליק בלא ורחה בחלון. זה מרן ראש ישיבה כתב. בחזון עובדיה הביא שיש פוסקים כאלו, הרב אוירבך ועוד, אבל הוא הביא שיש פוסקים אחרים, אומרים לא, הוא לא יכול להשתתף, כיוון שהוא חוזר הביתה, אז הדליק בבית שמה. אם הוא חוזר מיד הביתה, אז יכול לעשות זה בקלות. הרב לאו הכי מוסעי שבת, לא מדליקים בדיוק בזמן, מדליקים קצת מאוחר, אז יכול להדליק יותר מאוחר. אבל אם הוא, חוזר מאוחר בשעה 10, 11 בלילה, אז פה, על כל פעמים אמרתי שתי דעות, לפי דעת חזון עובדיה ידליק בביתו, הוא לא יועיל לו שישתתף שם, ולפי מרן ראש ישיבה אפשר להשתתף, ידליק אחר כך בלא ורחה בביתו, אם הוא רגיל להדליק בחלון. עוד הלכה אחת קשורה לשבת חנוכה, בשבת חנוכה, בערב שבת חנוכה, כתוב בשולחן ערוך, מדליקים קודם כל נרות חנוכה ואחר כך נרות שבת. מרן כותב בבית יוסף, למה? לכאורה הרי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. זה כלל בידינו בכל התורה כולה, הגמרא בזבחים לומדת את זה מהפסוק, מלבד עולת התמיד. מוסיפין, מקריבים קורבן מוסף, חוץ מעולת התמיד. קודם כל עולת התמיד, אחר כך למה? כמו שהפסוק אומר, כיוון שהיא תמיד, היא תדיר. קודם כל מקריבים תדיר, ולאחר מכן עושים את המוספין. אז ככה כלל בידינו, תמיד אנחנו מקדימים את התדיר. למשל, בשבת חנוכה, בשבת חנוכה וחלוש חודש בעזרת השם, אז מה עושים קודם? קוראים שבת, יש לנו שלושה ספרים, פרשת השבוע, ואחר כך ראש חודש, אחר כך חנוכה, למה? תדיר ראשונות, תדיר, תדיר קודם. ברכת המזון אומרים, עושה חלסנו ויעלה ויבוא. קודם כל עושה חלסנו, תדיר ראשונות, תדיר, וכן הלאה. אז למה פה מרן אומר להקדים נרות חנוכה, הרי נרות שבת יותר תדירים. התשובה אומר מרן, לחוש לדעת בעל הלכות גדולות. בעל הלכות גדולות סובר שנרות, שאם אדם מדליק נרות שבת, קיבל עליו את השבת. כיוון שכן, אם נדליק נרות שבת, אז נוסע שקיבלנו שבת, איך נדליק נרות חנוכה? לחוש לדעתו, עוברים על התדיר ומדליקים קודם כל נרות חנוכה לפני שבת. מכאן משמע שלכתחילה צריכים לקבל שבת והדלקת נרות. לא כמו שיש היום דן, אומרים לא, אנחנו מרן לא פוסק כמו בעל הלכות גדולות, סימן הסמך ג', מרן הביא דעת הלכות גדולות ויש חולקים. הלכה כמו החולקים, יש ויש הלכה כמו החולקים. לא לחוש לבעל הלכות גדולות, לכתחילה לא לקבל שבת והדלקה. הלכה הזאת מוכיחה לא כן, אלא לכתחילה חוששים. זה בכל שבת, בכל ערב שבת, לכתחילה לא ישאירו מלאכות אחרי שהאישה מדליקה נרות. יגמרו את כל המלאכות בבית, כל אנשי הבית יגמרו כל המלאכות לפני שהאישה מדליקה. מדליקים נרות שבת, מקבלים עליהם את השבת, כמו שמוכח המהלכה הזאת. רבותינו תקנו לנו בחנוכה להדליק נר אחד. נר איש וביתו. נר אחד. מה יש בנר הקטן הזה, נר אחד? מה יש בו? זה בשביל לפרסם את הנס. לפרסם את הנס שהיה לאבותינו, נס המלחמה, מסרת בורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים וזידים ביד עוסקי תורתך. ניסחון נפלא מאוד. אז אנחנו מדליקים. מדליקים בשביל לזכור את הנס שהיה פח השמן, לא הספיק רק ליום אחד, נעשה נס לשמונה ימים. אבל נר אחד בלבד, וחכמים כל כך חזקו את המצווה הזאת עד שאמרו אפילו שאדם אין לו נר, ישאל על הפתחים או ימכור כסותו בשביל שידליק נר אחד בכל לילה. עד כדי כך, למה מצווה לפרסם את הנס? אבל נר אחד בלבד, מה יש בכוח הנר הזה? נר קטן. אבל התשובה היא, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. ידוע, יוון נקראת חושך, כמו שהמדרש אומר, וחושך על פני תהום, זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל. מה תרבות יוון עשתה? היא כביכול רצה להשכיח מישראל שכחם תורתך לעבירה מחוקר שונאיך. מה להם עזבו? כל הספורט וכל הכוח של הגוף וכל התרבות של ענייני העולם הזה, הבלי העולם הזה, כולם באו מיוון. היא החשיכה עיניהם של ישראל, לא עשתה להרוג אותם. מי שהיה מתייוון, קבלים אותו בזרועות פתוחות, בוא אלינו. רצו להחשיך חלילה. התורה היא נקראת אור, כי נר מצווה ותורה אור. עניינים אחרים נגד התורה הם נקראים חושך. אדם חושב שהוא ילך נגד התורה, יעשה דברים נגד התורה והוא יחיה טוב, הוא נקרא חושך כל ימה מסכן. האור האמיתי זה נוצר רק בתורה, בקיום התורה והמצוות. כנר מצווה ותורה אור. אמרו חכמים, חושך, כמו שאומרים, לא מגרשים במקלות חושך. חושך מגרשים על ידי אור. אתה נכנס לחדר חשוך, אתה מדליק מנורה, אפילו קטנה, אתה כבר רואה איפה אתה הולך, אתה לא נתקע, אתה יכול לעשות מה שאתה עושה. מספיק אפילו משהו קטן כבר יכול להעיר. קראתי סיפור שהתפרסם קרוב על הגאון יחפץ חיים עליו השלום. רב אחד באמריקה אומר, אני יודע, אמר, דרש בבית הכנסת שלו, אני יודע חלק אחד מהסיפור, זה מה שאני יודע. הייתי מעוניין מי שימשיך לי את הסיפור. מה הוא סיפר? הוא אומר, שמעתי שבזמן הגאון יחפץ חיים עליו השלום בישיבת הר הדין, שהוא היה ראש הישיבה שם בזמנו, ידוע ההשכלה חילתה כל חלקה טובה, גם רבים וטובים, בעוונות נפלו בהשכלה. והיה אחד בחור מהישיבה שם, שבעוונות גם כן הלך אחרי ההשכלה, וחילל שבת בר מינן, בתוך הישיבה. בתוך אחרי הישיבה שמעו עליו שהוא חילל שבת. ורצו כמובן לזרוק אותו מהישיבה, בחור כזה מה יעשה בישיבה, יכלכל את כולם, חס ושלום, אמר להם, חפש חיים, אני רוצה שתכניסו אותו אצלי. ואומר אותו רב, אני לא יודע מה היה, אני שמעתי שהוא נכנס, ואחר מכן הוא שמר שבת. אני לא יודע מה הסיפור, מי שיודע משהו יספר לי. אומר בתוך אותו קהל, קם אחד יהודי מבוגר, הלך אחר כך לרב, אמר לו, דע לך שאני אותו יהודי, אותו בחור שהכניסתי כף הרב חפץ חיים בחדרו. ואני אגיד לך מה הוא עשה לי. הוא ישב, אני ישבתי לידו, החזיק לי את היד שלי, ליטף לי אותה, לא דיבר מאומה, אבל אמר לי שבס, שבת, שבת, שבת הקדושה. הוא אומר, ואחר כך ראיתי כמה דמעות מעיניו. לאחר מכן אומרים את שתי ידיו, ונדנד לי מעט את היד, ואמר לי שבת, שבת קודש, שבת הקדושה, ודמעה אחת מעיניו נטפה על היד שלי. וזהו, זה הספיק לי בשביל שאני אשמור שבת. יצאתי מהחדר שלו, אני עשיתי שומר שבת, שומר תורה ומצוות קלה כבחמורה. לא צריך הרבה בשביל לקרב יהודי. לא צריך הרבה. היום בעוונות הרבים, אנשים רחוקים מתורה ומצוות, רחוקים מאמונה, רחוקים ביטחון. הגמרא אומרת בסוף מסכת מכות, 613 מצוות צבא משה רבנו, באו הנביאים וכל אחד מעט מעט עד שבא חבקוק ועמידן על אחת וסדיק באמונתו יחיה. זה לרמוז שבדור האחרון האמונה היא נחלשת. ובעוונות גם אצל אנשים שומרי תורה ומצוות לא כל כך מרגישים קרבת השם. לא מרגישים. שמעתי אפילו בתוך תוככי בני ברק, יש סמינרים חשובים, משפחות יקרות, לא מרגישים את השם יתברך. עושים מצוות אולי, אבל מן השפה ולחוס, ועוד רגע אחד חלילה הם סוטים מהדרך. כי הם לא מרגישים כמה הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה השם יתברך, כמה שהוא רחוק, יש ירושלמי שאומר, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר קרוב, ובאמת אומר ירושלמי, הקדוש ברוך הוא רחוק מאוד מאיתנו, מכאן עד הרקיע 500 שנה ו-500 שנה וכו' וכו', הגמרא מסכת חגיגה מעריכה, כמה המרחק עד כיסא הכבוד. אבל הוא קרוב יותר מכל קרובים, הוא אומר, אתה נכנס לבית הכנסת, מתפלל מאחורי עמוד, לשם יתברך, כאילו אתה מדבר לחברך באוזן, כמו המרחק מנפה לאוזן, כך השם קרוב אליך, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר קרוב ואמת. אם רק נפנה אליו, הקדוש ברוך הוא שמע רגן על אבותינו במשך כל הדורות. למה חכמים הוא לפרסם את הנס של חנוכה? לפרסם, אנחנו עם ישראל לא נמצאים לבד. כל אחד ואחד מעם ישראל אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. הוא בן יקר אצל השם יתברך. והשם רואה אותו ומשגיח עליו ואוהב אותו, לא משנה. תמיד השם, בנים משחיתים, בנים לא אמון בהם, הקדוש ברוך הוא איתנו. הקדוש ברוך הוא השוכן איתם בתוך תומעותם. השם אוהב אותנו. אסור חלילה להרגיש שהקדוש ברוך הוא רחוק מאיתנו. גם אם רואים חס ושלום, שהקדוש ברוך הוא נותן איזה מכה, נותן איזה עונש. נכון, אבל העונש הזה כמו בן ש... כמו אב שרוצה להציל את בנו. אם הבן שלו קופס את הכביש, הוא רוצה להציל את החיים שלו, מושך אותו. גם אם זה יכאב לבן קצת, אבל זה מתוך אהבת האב לבן. הקדוש ברוך הוא, אין אהבה גדולה בעולם יותר מאהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אהבתי אתכם, אמר השם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר מכל נברא בעולם. הוא הבורא יתברך שתבח שמו, הוא ברא את כל האהבה בעולם. השם קרוב אלינו, צריכים רק להתקרב אליו. אם אנחנו נבין ונדע כמה השם אוהב אותנו, נתקרב אליו, עוד מצווה, לקרב עוד יהודי, להאמין שהקדוש ברוך הוא מחכה לנו, מחכה לביאת המשיח, אמרו רבותינו, משיח ראשי תיבות מדליקים שמונעת ימי חנוכה על ידי שנפרסם את הנס בחנוכה לעוד יהודי, לעוד מישהו. הנה, תראה כמה הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים, בזכות זה בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים נפלאות, ראינו כסף פלאות, ונזכה לגאולה שלמה וביאת משיח צדקנו בקרוב, מחמים אמן כן יהי רצון. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם שבירך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, ומברך וישמור, יעזור ונשיא ונצליח את כל הקהל הקדוש הזה, אלה שנמצאים כאן, אלה ששומעים, אלה שקוראים, בכל מקום, בארץ ובעולם. מלכה דענו ברך יתכון, זכי יתכון, נערך עמכם בתור, שנותיכם מנעמים, נזכה לבריאות והצלחה, אורך ימים, שנות חיים, מלכנו בראשנו, ונזכה כולנו לביאת משיח צדקנו בקרוב הרחמים גדולים, אמן כי נהיה רצון.